בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. כ-200 אנשי שמאל הפגינו אמש מול ביתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב עזה בירושלים כנגד השינויים במערכת המשפט. המפגינים הבעירו צמיגים, הדיקו לפידים וחסמו את ציר התנועה של הרכבת הקלה ברחוב יפו. שלושה מפגיני שמאל נעצרו. במהלך ההפגנה התעמתו אנשי השמאל עם כמה פעילי ימין שמחו נגדם. בעקבות האירועים זימן השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את מפקד מחוז ירושלים דורון תורג'מן לשיחת ברור שבה ביקר את התנהלות השוטרים. הוא אמר כי המשטרה איבדה שליטה על האנרכיסטים. אירוע שבו הוצטו צמיגים ליד מעון ראש הממשלה, נחסם כביש מספר 1 ונחסמה תנועת הרכבת הקלה, כל אלה אירועים חמורים ביותר. לדברי השר בן גביר, השוטרים קיבלו הוראה מפורשת שלא לאכוף את החוק ולא להתעמת עם המתפרעים. המפכ"ל רב ניצב יעקב שבתאי יצא להגנתו של מפקד המחוז וגיבה את התנהלותו ואת התנהלות השוטרים בשטח ומתח ביקורת על השר בן גביר. אני מצר על כך שבירור הנושא מתבצע באופן פומבי בעוד כוחות המשטרה פועלים בשטח ולא באמצעות תחקיר מבצעי ענייני בסיום הפעילות כמקובל, דברי המפכ"ל. הרמטכ"ל הרצי הלוי ביקר אתמול בחשאי בבחריין. הוא נפגש עם היורש סלמן בן חמד אל חליפה לדיון עם מנהיגים אזוריים על האתגרים הביטחוניים. מעניין ההרוגים ברעידת האדמה הקטלנית בטורקיה ובסוריה עומד על יותר מ-20 אלף בני אדם. רשויות הבריאות בטורקיה מעריכים כי המספר יעלה בימים הקרובים. מאות אנשי פיקוד העורף, אנשי רפואה, מתנדבי זקה ויחוד הצלה ממשיכים בחיפושים ובאיתור הלכודים. עד כה חילצו אנשי המשלחת הישראלית 17 בני אדם בחיים. בישראל מבהירים כי לא יאססו לתקוף שיירות איראניות בסוריה גם בימים אלה שבהם סוריה מתמודדת עם האסון של רעידת האדמה. בירושלים חוששים כי איראן תנצל את המצב הטרגי בסוריה ובחסות הסיוע ההומניטרי תשלח נשק ואמצעי לחימה לידי חיזבאללה. בעיתון הסעודי אילף מסרו גורמים ישראלים כי ישראל לא תהסס לתקוף בסוריה וכי תהיה תגובה צבאית נחרצת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר. היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשבת קודש יוסיף להיות קר ומשעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
בוקר טוב, ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת יתרו, איתנו באולפן אשר מדינה, מזכיר סיעת ש"ס, יצחק שיינפלד, נאחל בריאות והחלמה לאורך דין אוסדויצ'ר, הטכנאי שלנו היום זה אישי נוימן כמו כל יום שישי, ואשר אי אפשר שלא לפתוח את השבוע הזה שהיה שבוע דרמטי במדינת ישראל, מניין ההרוגים הגיע שם בטורקיה וסוריה למעלה מ-21 אלף איש, מה עושים במדינת ישראל כדי למנוע או כדי להקטין את מה שכפי כל המומחים אומרים שיבוא ובעזרת השם לא יבוא, אבל מה היה אתמול סיפור הכותל? התחילו בבוקר בכל ענות רבה וגמרו בכל ענות חלשה, למה התכוונו, למה לא התכוונו, באמת יהיה אסור להביא כלי נגינה לכותל, סיפור מוזר.
כן, תשמע, אזרחי ישראל אתמול התעוררו בבוקר והחליטו שתנועת ש"ס גמרה עומר להוביל לכלא אנשים שהתלבשו קצת
בשרבול לא צנוע,
בשרבול הלא נכון, או שניגנו באיזשהו חליל, וזה כך כל הכותרות, ואתה עומד ומשתומם ואתה אומר מאיפה זה בא, מי חשב,
מה פירוש מאיפה זה בא? זה בא מיומני החדשות.
יפה, אבל מאיפה, על מה הם מתבססים? ובכן,
הצעת חוק.
הצעת חוק, על מה מדובר? בג"ץ החליט שבוע שעבר, הציבור לא כל כך יודע מזה, שהוא לא מוכן לשום דחייה נוספת בדיון לנשות הכותל. למור ביום רביעי...
אז אולי באמת בוא נסביר, נשות הכותל, יש סיפור עם נשות הכותל שמגיעות רק בראש חודש, מתפללות פעם בחודש.
נשות הפרובוקציה, אנחנו קוראים להם.
נשות הפרובוקציה שמגיעות ויש ויכוח, אם יכולות להתעטף תפילין וטלית, להביא ספר תורה, וכבר שנים יש פרובוקציות.
להכניס לתוך עזרת אנשים את הספר תורה, זה נוגד את מנהג המקום. אתה לא תעשה את זה בשום בית כנסת, אתה לא תעשה את זה להבדיל אלף להבדלות, לא תשנה מנהגים, לא בשום מסגד, אבל כאן, דווקא בתוך הכותל, הם באים, אותם אנשים שלא מאמינים בציון, רפורמים מוחלטים, לא מאמינים בירושלים, כל מחוק אצלם, הם רוצים דווקא. ותגיד, שמה, אבל יש, בכל זאת, לכותל יש מעמד של בית כנסת, אז איך הם יכולים? בג"ץ בא והחליט, אומר, מה פתאום? אומנם יש תקנות של הכותל שקובעות שהרבנות הראשית, היא מוסמכת על הכותל המערבי.
לתת את ההוראות.
אבל הבג"ץ החליט שבשם השוויון, וכידוע, הבג"ץ יחס לכל דבר, גם לסדרי התפילה בכותל, והחליט לקיים דיון בנושא. משכך, אנחנו, כתנועת ש"ס, שהחרטנו על דגלנו את השמירה על הכותל המערבי, עשינו את חוק הכותל. מה זה חוק הכותל? זה צילום מסך מאותן תקנות משנת תשמ"א, שבעצם מפרטות את כל מנהגי המקום, ובעצם נותנות סמכות לרבנות הראשית.
מחזקות את האחיזה של הרבנות הראשית כקובעת את, 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 את אפשרות ההתנהגות.
נכון.
איך במי?
נכון, פשוט אגב, זה... כמו שאני אומר, חוק לא צריך, אם לא היה נשות הכותל, אף אחד לא צריך חוק, זה כמו שאתה תחוקק חוק שיהיה מילה ביום השמיני. ברור שהכותל הוא בית כנסת, אבל אם בג"ץ רוצה למכריח אותנו לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה. מה עשו האנשים החכמים? הסתכלו טוב, עיינו טוב בחוק, ראו שורה, בשורה כתוב שמה, תלבושת שאינה הולמת. אמרו, או, יש סיפור, מה זה תלבושת שאינה הולמת? אם אני אבוא עם שרבולים, פחות, זה וזה וזה, אז כל האנשים קבועים בחוק, על כל הדברים, למשל, יוכלו עליך. להלן הכותרת, ש"ס רוצה לקחת אנשים עם שרבולים קצרים לכלא. זה הסיפור. כן. וזה דבר מדהים, ואתה אומר משתובב.
סליחה, בוא שנייה נפרט. האם כתוב, לא מוגדר מהי תלבושת שאינה הולמת. תלבושת שאינה הולמת את רוח המקום.
לא, גם לא, תלבושת שאינה הולמת. כן, כן.
אינה הולמת.
זה שורה מתפשין מ"א, אנחנו לא חשבנו להוציא את זה. תשמע, זה בכל זאת...
תקנות קיימות.
תקנות קיימות. כבר הבנו מההתחלה שיש עם זה בעוד ורצינו להוציא את זה ואת כלי הנגינה, אבל בגלל שהיינו חייבים להגיש את זה ביום ראשון לבגץ, הרי למה רצינו להגיש את זה?
להגיש את זה ביום ראשון
לוועדת שרים. למה? אמנם החוק לא יעבור עד הדיון, אבל בגץ יראה שהממשלה כבר מטפלת בזה, אז בגץ לא יוכל להתערב. מה בגץ אומר? הרי אתם לא טיפלתם בזה, יש וקום, אני נכנס.
אז בוא, סליחה, אז למה לא טיפלתם? למה צריכים לחכות ברגע האחרון? מה, לא היה מספיק זמן?
לא, כי לא, אנחנו לא נגיש חוקי כותל סתם להתחיל לעשות פה מהומות, כי אם אין בגץ.
אבל ידעתם שהבגץ יום רביעי.
שבוע שעבר
החליט. מתי נקבעה ישיבת הבגץ?
שבוע שעבר בגץ החליט.
אז בוא נפרט. רק בשבוע שעבר בגץ החליט לקבוע מועד לדיון.
שהוא לא מוכן לקבל דחייה. אנחנו הגשנו דחייה. הוא לא מוכן. אמר, אני לא מוכן לקבל דחייה. בגץ הבין שזה נפץ והוא הולך להערער את הממשלה. בוא נבין את זה. זה פוליטי לגמרי. בגץ החליט שהוא הולך עכשיו להערער את הממשלה. הוא לא יערער את זה בחאן אל-אחמר למשל. שהוא יחייב למשל את הממשלה.
גם בחאן אל-אחמר, המדינה ביקשה 4 חודשים, כן. ובגץ נתן 8 שבועות.
כן, אבל בכל זאת הוא לא, אתה רואה שהוא נותן פה אורכה, למה? כי הוא לא רוצה באמת לפנות את אותם בדואים, הוא זה שזה הם שלו בסוף. אבל את הכותל, מה אכפת לתת לנו את זה על הראש? אנחנו חייבים, התקשר הרב רבינוביץ' לארי דרעי, ואומר לו, תקשיב, מה עושים? מה עושים? מה עושים? יש מחר דיון, אין לנו כלום. אנחנו, ותבין שדבר כזה אתה מקבל פסק על הראש, אחר כך קשה לך אפילו לעשות חוק, כי בכל זאת, אתה תבין?
כן, כי זה חוק אחרי פסק.
אחרי פסק הזה כבר
ואז משהו... נוצר מזה מאומה גדולה, ומאומה שאנשים לא מבינים, ואז... ומשום מה, מה שאתה מסביר לנו פה עכשיו, בשום שכל ודעת, לא עלה לכותרות, אני גם עקבתי
נכון,
אחרי,
נכון,
משום מה, אף דובר מוסמך ורשמי של ש"ס לא עלה לאמצעי
התקשורת. למה לא עלה? כי במהלך היום בכלל דנו, אם בכלל החוק הזה עולה או לא, כי מצד הליכוד וראש הממשלה התקשרו ליד דרעי, תגיד, זה מהומה, בוא נוריד את החוק. אם נוריד את החוק, מה נעשה? אנחנו...
ואז הפשרה הייתה?
בסוף הוחלט, ולכן זה במהלך כל היום, במש, היה דיונים על הנושא הזה, בסופו של דבר הוחלט, שהיועצת המשפטית לממשלה תצטרף לבקשת המדינה לבגץ. תמיד, אנחנו עד עכשיו לא היינו...
עד עכשיו לא הייתם מיוצגים על ידי היועמ"שית? אז מי ייצג את המדינה, עורך דין פרטי?
לא! לא הייתה בקשת חייה, כי בגץ החליט שלא יהיה יותר, אז גמרנו, בא היועצת המשפטית, אומרת, נגמר, בגץ הכריע שלא יהיה יותר דחייה, אז גמרנו, אני לא יכול להגיד כלום.
היועמ"שית לא הסכימה לייצג את המדינה, כן.
אז פה, אגב, אולי בזכות המהומה הזאת שנוצרה, אז גם הבינו שיהיה כזה חוק, גם הם פחדו, שאולי אנחנו נוליך לכלא אנשים, אז החליטו שהיועצת המשפטית החליטה שבסופו של דבר היא כן תצטרף לעמדת המדינה לבקשת התחייה, שזה בעצם יש איזה יותר סמכות וכוח.
והוגשה בקשת התחייה.
תוגש בקשת התחייה. ומי שכך אמרנו, אוקיי, נסיר את החוק, ונראה, אם
בגץ... ואם בקשת התחייה תידחה.
נגיש את החוק מתוקן. יהיה לנו את הזמן להוציא את השורות האלה של תלבושת שינה ועולמת וכלי
נגינה,
ואז יישאר חוק רגיל שבעצם סמכות הרבנות הראשית, שזה כל בן אדם סביר מבין שזה נכון, ולא יצטרכו לדמגוגיה כזאת זולה כדי לתקוף אותו.
אז בוא נאמר, בוא נסכם את הנושא, הבנו, בוא נסכם ונאמר אשר, שבבגץ לעומתי, יועמשית שלא משתפת פעולה, אתם צריכים להיות הרבה הרבה יותר זהירים.
אנחנו צריכים להיות הרבה זהירים, אבל לא היה את הברירה, כי לא היה שייך לשנות את החוק.
עזוב את הברירה, אני מדבר כעת עם מבט צופה פני עתיד.
תשמע.
אתם נמצאים בממשלה, שאתם נמצאים, לא ממשלה רחבה, 64 ח"כים, ממשלה די הומוגנית, אבל במלחמה תמידית עם הפרקליטות, עם בתי המשפט, ועם היועמ"שית, עם היועמ"שית מבית, אתם צריכים להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר זהירים.
אנחנו עכשיו, כל דבר זה בצל הרפורמה, הם מחפשים בכל דרך, כשמבינים שהרפורמה, אגב, הציבור מסתכל על הרפורמה ולא נבהל, הוא מבין את התיקונים הללו, הוא לא קונה את כל
ה... הציבור ממש לא נבהל, כי אתמול חסמו לו את ירושלים, והמשטרה לא התערבה.
נכון, מדובר בהפגנות קטנות של אותם אנשים, אבל בסוף בסוף, בדעת הקהל לגבי הרפורמה עצמה, אין להם כל כך הרבה קייס, לכן הם מחפשים אותנו בדברים הקטנים, ולכן צריכים להיזהר בכל דבר, ולכן הדבר הזה שנפל להם כפי
ולכן בשל, צריכים להיזהר בכל דבר,
אבל
חוזר.
מצד שני, אם לא היינו עושים כלום,
פשוט, אז הייתם בוכים על חלב
שנשפח, והכותל היה למרמס, לנו אכפת מהכותל, כן, לשס אכפת מהכותל שלא יהיה שם נשות הכותל, שלא נקבל פסק על הראש,
כן, אבל,
שמותר להם לעשות מה שהם רוצים.
אבל אני בפרפת זה על מה שהיה אתמול, ש-200 אנרכיסטים השתוללו במרכז ירושלים וקיבלו פקודה ממפקד המרחב, מפקד האזור, אני לוקח בקיא שם בחלוקת הכוחות, לא להתערב, יכלו לחסום את כביש אחד, לחסום את הרכבת, מכיוון שהם קיבלו הוראה לא להתערב.
נכון.
אז אותו דבר, אם אתה באמת היית שולט במוסדות השלטון והמשטרה, אז גם אם יש חוק, ואם באים נשות הפרובוקציה בראש חודש, והמשטרה לא מתערבת, אז הציבור שלנו הרבה יותר גדול, והציבור שלנו הרבה יותר ממושמע, והציבור שלנו מגיע, והיו תקופות שבאו הבנות לכותל.
אתה רוצה שיש שם מלחמת, זה מה שהם רוצים.
אי אפשר להילחם עם ציבור.
זה מה שהם רוצות, אגב, אותו נושא הכותל, הם לא רוצות באמת להכניס ספר תורה בשקט. הם רוצים את הפרובוקציות, הם רוצים להחריב לנו שם, הם רוצים להראות שהנה, וזה יוצר תקשורת, כל הכותרות, והופכים את הכותל לזירת קרב מדי יום שישי, זה דבר מחריד,
אבל זירת הקרב, הם יעשו את זירת הקרב בכותל גם אם יהיה חוק.
לא.
הוויכוח פה לפי דעתי הוא רק אם תוכל להביא את המשטרה, אם המשטרה תתערב, אם המשטרה לא תתערב.
נכון.
ובינתיים, לא יודע, יש איזה בעיה גם בהכפפת המשטרה
כן, אנחנו רואים פה,
אני לא רוצה להגיד לשלטון, אבל יש בעיה עם מדיניות מאוד מאוד עצמאית של המשטרה, שהיא מחליטה מתי היא מתערבת, נגד מי היא מתערבת, עם מי היא לא מתערבת.
מה שקרה אתמול בלילה זה באמת אירוע התנגשות ממש חמורה.
אני חושב שמפקד הדורון תורג'מן צריך לגמור את הקריירה שלו במשטרה מאוד מאוד מהר, אחרת מתפלא מאוד על איתמר בן גביר, לא יודע אם הוא יכול, אסור לשר להתערב בתוך פעילות המשטרה.
זה מה שטוען המפכ"ל, שההוראות צריכות לעבור דרך המפכ"ל ולא ישירות מהשר למפקד המחוז, אבל אין ספק שהיה פה יד רכה כלפי
מפגינים. זה לא היה יד רכה, זה היה הרבה יותר מה שיד רכה, כשאתה אומר יד רכה אתה מאוד מאוד ממעט מחומרת האירוע. הייתה פה מדיניות לא להפריע.
לא להפריע, ממש לאפשר את ההשתוללות ואת האנרכיסטיות הזאת, בעוד שבציבורים אחרים, זה חרדים, זה אתיופים, זה כל דבר אחר, אתה רואה מיד את כל כוחות המשטרה והכלים העוצמתיים, מגיעים ומפנים ועושים זרנוקים ועושים מה שרק רוצים, וזה העיפה העיפה שבן גביר חיל שלא תהיה עליה, אבל עדיין הוא ניצב מול המציאות הזאת.
אז הפעולה, התגובה של איתמר בן גביר, פעולה חכמה, אני חייב להגיד לך, מתפרסמת עכשיו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מקים צוות של 3 ניצבים בדימוס כדי לסייע למפכ"ל שמתקשה להתמודד עם המצב. אחד הניצבים הוא אורי בר-לב. אם אני המפכ"ל אני מתפטר תוך 24 דקות, לא 24 שעות. בקיצור, איתמר בן גביר מביע אי אמון ברור במפכ"ל.
תשמע, סיסמת הבחירות של איתמר בן גביר הייתה מי בעל הבית. וכנראה שזו תפיסת העולם שלו בסופו של דבר, הוא נכנס למשרד לביטחון לאומי, הוא רוצה להיות הבעל הבית, הוא לא רוצה שיהיה מתחתיו כל מיני גורמי מקצוע במרכאות, שבסוף הם נותנים את ההוראות.
כן, אבל אתה שמעת את המשמעות, הבנת את המשמעות של מה שהקראתי עכשיו.
בוודאי, שלושה
ניצבים יסייעו למפכ"ל שלא ביקש סיוע.
זה אומר, זו דחיפה ראשונה החוצה.
זו דחיפה חזקה מאוד החוצה.
להראות את הדלת.
והשאלה היא, אני באמת שואל אותך, אחד שנמצא בתוך המערכת, בוא, מה קרה אתמול בירושלים? למה? למה היה חשוב למפקד המחוז להתנהג ככה? למה?
את האמת אתה רוצה לדעת? תשמע, יש ציבור פריבילגי, וזה אומר ככה, אותו מפקד מחוז, אילו היה מפעיל יד קשה באמת, הוא היה על המוקד, תמונתו, חייו, הכל היה נפרס
החוצה. מה יד קשה? 250, 300, אומרים 200, אפילו 250 אנשים.
אני אומר לך, אם הוא היה מקיים את
הוראה... אז מה היו עושים לו?
היו משוחטים אותו. אני אומר את זה חד וחלק, ואתה יודע את זה, יש עיתונות במדינה, יש לו חיים, הוא רוצה לחזור הביתה.
ועכשיו הוא יכול לחזור הביתה? למה לא מפגינים לו עכשיו ליד הבית?
מי יפגין לו?
הימין?
הימין, יפה, הבנת. הכוח של הימין נמצא, אתה יודע, איפה? בקלפי. זה שם נמצא, שם
הוא מתחיל. רק בקלפי.
נגמר. מי שם אין לו שום דבר.
אז בקיצור, ההפגנות עוזרות, הפרובוקציות עוזרות, הכוח מדבר, אז אם זה ככה, אני מתחיל בכלל לחשוש לעתיד הרפורמה. אם מפקד מחוז ירושלים מפחד מכנופיה של 200 אנרכיסטים,
בוא נשים את הדברים לשולחן.
אתה יודע מה יהיה פה כשהחוקים יתחילו לעבור? תהיה השבתה של המדינה. לא יוכלו להגיע להפגין מכיוון שהדרכים יהיו חסומות.
למזלנו, אני ואתה בוגרי אוסלו ובוגרי התנתקות. הזעם וההפגנות שהיו ברחובות, אני זוכר בירושלים בזמן אוסלו וגם בזמן ההתנתקות, היו מעל ומעבר למה שאנחנו רואים היום, ובכל זאת בא השמאל והוכיח לנו דבר אחד. כשאנחנו רוצים להחליט ואנחנו מחליטים, תקפצו ותעלו עד השמיים ותרדו עד הארץ, אנחנו נעביר.
ומי הראשון שיגיב לבן גביר, אתה יודע? שר הטיקטוק, יאיר לפיד. יאיר לפיד כבר ענה לשר שמתעסק אך ורק בכותרות ולא בפעילות. כמה שעות היה יאיר לפיד החודש במשכן הכנסת, בדקת? הכי קצת מכל האופוזיציה, 55 שעות, לפי השעון, יש לכם שעון נוכחות שם, נכון? המועמד לראשות ממשלה מטעם עצמו, ומי שקיים פה כארבעה חודשים ראש ממשלה, ומקיין היום כיושב ראש האופוזיציה, בחודש עבודה היה 55 שעות במשכן הכנסת. איפה הוא נמצא כל היום? איפה הוא מטייל? אלוקדי לי, רב שלוי מקרליבך, אנחנו עם הפוגה מוזיקלית, מוזיקלית. אלוקדי לי.
Caro remoso, caro
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה. בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
האזינו עתה לדברי הרב הגאון ראש מוסדות יביע אומר, הרב יגאל כהן שליטה, על בר המים ההיברידי נועם שתיים.
נועם שתיים החדש, מכשיר נפלא, הוא כל שבת נכנס לבד, בלי מגע יד, אין מצב ששוכחים להכניס אותו לשבת, כל אחד יכניס את זה לביתו, ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים, שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה.
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
וחוזר, יום ראשון הגדול במחסני חשמל. היום שלא כולם חיכו, חוזר עם מחירים מטורפים עוד יותר, ומתנה על כל קנייה. לדוגמה, מחשבים ניידים מ-790 שקלים, רמקולים ומקרני קול מ-99 שקלים, אוזניות בלוטוס טרו ויירלס מ-49 שקלים. מרגישים שזה חוזר? יום ראשון הגדול במחסני חשמל, והמחירים יורדים עוד יותר. מכונות כביסה בוש מ-1,490 שקלים, מייבשי כביסה מ-690, מכונות אספרסו קפסולות מ-199 שקלים, נינג'ה גריל ב-990. איבדתם את הסבלנות? חכו ליום ראשון הגדול. במחסני חשמל שוברים כל מחיר למחירים שאסור לפרסם. ובכל זאת, החלטנו לפרסם. לדוגמה, מקרן קול אלחוטי JBL רק ב-390 שקלים, קיריים מ-290, תנורי אפייה מ-790 שקלים, מדיחי כלים מ-990. יום ראשון הגדול במחסני חשמל. דוגמאות אחרונות ומסיימים. תנורי חימום לחורף מ-45 שקלים, מקררים משפחתיים מ-990, כפוף לתקנון. רק ביום ראשון ורק ברשת מחסני חשמל. מחירים מטורפים ומתנה על כל קנייה. אל תחמיצו.
הסרת שיער בלייזר עושים רק באפילוג'יק. בטוח שתצאי מרוצה. באחריות. אפילוג'יק. לפרטים כוכבית 2204.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל, יראה ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד.
אני יכולה לספר בשואה ממש פרטית וגדולה בנושא רפואה, קרה לילד שלי, בן 4.5. היום הוא יכול גם ללכת בלי קביים, והוא גם יכול לרוץ.
מחייגים עכשיו כוכבית 5610, ומשתתפים בהפצת הספרים ובהדפסתם. חייגו עכשיו כוכבית 5610.
יום ראשון הגדול חוזר ברשת מחסני חשמל. מחירים מטורפים ומתנה על כל קנייה. אל תחמיצו.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. עקב רעידות האדמה, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
עיריית בני ברק, האגף לשירותים חברתיים, מזמין את התושבים להירשם למשפחתונים לשנת תשפ"ד. הרישום מתקיים בין התאריכים י' בשבט ללמד בשבט. ניתן להירשם באתר העירייה ובעמדות מידע עיר ברחבי העיר. לשאלות וברורים חייגו 03-77-07-330. האגף לשירותים חברתיים, מחלקת משפחתונים 03-77-07-330.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם. עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
זהו, זה היה קצת מקבץ ארוך, ברוך השם, מקבץ פרסומות ארוך, ואנחנו חזרנו מתוך קלחת הכותל לקלחת הארס, רעידות האדמה, רעידת האדמה הגדולה, רעידות האדמה, האמת, היו שניים בטורקיה, למעלה מ-21,000 הרוגים, משלחת ישראלית שמה קיבלה פסק הלכה מהרב הראשי, שאם יש סיכוי להציל אנשים חיים, אז צריך לעבוד גם בשבת, והשאלה שנשאלת, ומטרידה. נסעתי בדרך לפה, חציתי את בני ברק. תגיד לי, מה יהיה? מה עושים? האם מישהו ער? האם מישהו חושב? הרי במדינת ישראל יש, אני לא זוכר את הכמות, אבל עשרות אלפי בתים, לא דירות, עשרות אלפי בתים שנבנו בשנות ה-50 ובשנות ה-60, הם לא עומדים בתקן, העמודים מתקלפים, העמודים נשברים. השאלה היא האם מישהו עושה, או שמכינים עכשיו את ועדת החקירה הפרלמנטרית הבאה.
תשמע, השאלה הזאת באמת עולה כל פעם מחדש.
מה זה עולה? מה עושים?
מה עושים? אין הרבה מה לעשות, כי זה לא זבנג וגמרנו, אתה לא שם פה איזה פלסטר, אתה רוצה משהו, עכשיו, יש כאן...
לא, אני רוצה דבר ראשון, תראה, אני בא מקצוע.
יש את הנושא הזה של תמה, אתה מבין את העניין הזה.
לא, אתה לא מבין. אני אגיד לך מה הבעיה, אני לא נמצא ליד מוקדי העשייה. יש את הנושא של תמה 38 ושקד, שזה לחזק ולהרוס. אז זה דבר מאוד טוב, אי אפשר לעשות.
זה קורה, זה קרה.
וזה קרה, ועשרות אלפי בתים, ולפי דתי זה חסך חיים להרבה אנשים, יחסוך חיים להרבה אנשים. אני מדבר על משהו אחר, יש בתים בפריפריה למשל. מנחם בגין, זכרונו לברכה, שהוא קם, פתח אז במבצע שיקום שכונות, אתה זוכר?
בהחלט.
עשו צבע יפה ופרחים והכל, וזה עזר. אבל צריכים היום מבצע ארצי, לחזק את הבתים. יש במדינת ישראל בתים עם עמודים שאתה רואה בעליל שהעמוד הזה הולך לקרות. צריכים להבות אותו, צריכים לצקת אותו מחדש. צריך מבצע ארצי, עמידר, משרד השיקון, כל בית שיחזק, כל בית שיעשה תוכנית לחזק את העמודים, לא לבנות, לא להוסיף דיירים, לא להוסיף על הגג, לקחת את העמודים הקיימים ולהבות אותם ב10 סנטימטר מכל צד. עושים את זה, אנשים חכמים עושים את זה.
נכון, אבל אני ואתה לא מומחים לענייני רעידות אדמה, כמה החיזוקים הללו, כשאתה לוקח בניין שכל כולו נבנה ללא תקן, כן, ושהאדמה תתחיל לדעזע ב-7.3, כמו שהיה בטורקיה.
לא, לא, ב-7.3, ב-7.8, 7.3, נדמה לי, אני לא מהנדס, אני אבל רק קבלן עצמות שנים, ב-7.3 כלום לא יעזור.
לא יעזור? לא. לא נכון. לא נכון, בתים שנבנו בתקן.
לא, הבתים החדשים כן.
אז לכן אני אומר,
אז לכן אני אומר
כזה דבר.
אבל אני מדבר איתך על 4.3.
תשמע.
4.3, אז החיזוקים של העמודים החשופים לסערה ולשמש ולרוח כן יעזור. ב-7.3 אתה צודק, צריכים לבנות את מדינת ישראל השנייה מחדש. ב-7.8 בטח. אבל אני מדבר איתך על 4.3, על 4.7. פה יעזרו חיזוקים.
אז אם כך, ואתה טוען את זה בלעד, ואתה באמת בתחום העניין הזה, באמת אתה צודק. אם זו משימה די פשוטה של לבוא יום אחד עם איזה מישהו שופל ו...
לא שופל,
איך קוראים לזה? מרבל בטון.
מרבל בטון, לעשות תפסנות, וכל בית שיגיש בקשה אני לא יודע, לאיזה גוף סטטטורי שיוקם והכל, יקבל גם כן מענק לא גדול, יקבל מענק של 15,000 שקל, אני לא יודע, אולי אפילו פחות. שאלה אם צריכים לחזק שם 8 עמודים או 18 עמודים, או רק 4 עמודים שנמצאים חשופים. יש עמודים שנמצאים בתוך קירות והם לא חשופים. אז אני מסכים איתך שזה אולי פלסטר, אבל זה פלסטר שימנע דם ב-4.3 וב-4.7. אחת מהבעיות היא, שחושבים בגדול. מה יהיה אם יהיה 7.8? נכון, 7.8 אני רוצה לברוח מכאן. אבל אני מדבר על 4.4, לא על 7.8.
וקרה אגב השבוע, אנחנו התקרבנו לזה.
ו-3.4, 3.3 היו היום.
התקרבנו לזה, אבל אני אגיד לך מה, צריכים בכל זאת, אם ישמעו את דבריך, אז בוודאי זה טוב, אבל בנוסף, צריך להאיץ את הנושא הזה של פינוי-בינוי, שאגב הוא קורה. לצערנו הרב, הוא לא קורה כל כך בפריפריות.
הוא לא קורה בפריפריות.
כי זה לא שווה לקבלנים, לא שווה שם רכבות של בניינים, ולא שווה להם, הם לא הרוויחו הרבה, ולכן לצערנו אנחנו רואים את זה רק
צריך תמריץ ממשלתי בפריפריה, אבל גם באזור המרכז זה שווה, והבעיה המרכזית במדינת ישראל, אשר, בוא נשים יד על הלב, יד על זה. אתם היום שולטים במשרד הפנים, נכון? באזור שאני בונה, אזור המרכז, אתה יודע כמה תוכניות מחכות למה שנקרא חתימת השר? עשרות, מאות, אולי אלפים. תגיד לי, מה מעניין את השר? מי השר היום? אני בכלל לא יודע. זה הרי בדיחה, זה לא השר.
ברור.
אבל מה מעניין את השר? הבית ברחוב זוגלובק 5 בבני ברק. מה זה הבדיחה הזאת? השריד מתקופת המנדט הבריטי, שתוכנית לבניין 5 קומות בבני ברק או ברמת גן, יכולה לחכות 3, 4, 5, 7 חודשים לחתימת השר.
אני מאמין שזה לא ממש חתימת השר, אלא
זה ועדות
תכנון ובנייה אזוריות, ופקידים כאלה ואחרים.
לא, לא, זה...
אני לא יודע.
זה ביוקרטיה, שאם הייתם קמים בבוקר ומשרד הפנים בידיים שלכם, חוץ מתקופה קצרה של הילד שקד, והייתם עושים סוף לדברים המצחיקים האלה שצריכים להתערב, הרי אני יודע מה זה. זה מתקופת המנדט הבריטי שהשלטון המרכזי רצה להתעסק בתוך העיריות. אבל היום אין שלטון מרכזי ואין עיריות, והדבר הזה ייפסק, השאלה רק מתי ולמה. ואני אומר לך שאם תיקחו את זה כפרויקט, זה יוסיף המון גם לכם וגם למדינה, וגם יוריד עומס מהשר. מה דעתך להוריד קצת עומס מהשר?
תשמע, אני איתך בנושא הזה, בנושא שאני לא כך מבין בו, אז אני בכלל
אז אני איתך. אשמח לעזור.
אבל בוא נחזור חזרה לרעידת האדמה, כן. וגם תשמע, קודם כל קיבלנו באמת אות משמיים, שהקדוש ברוך הוא פה מנהל את העניין, צריך להגיד את זה, אנחנו פה ברדיו חרדי, המביט לארץ ותרעד, עם כל החוכמה והטכנולוגיה וההייטק, ובפרט מה אנחנו שומעים פה, אנחנו נרעיד את המדינה,
הרעידו את המזרח התיכון,
ראו מי מרעיד ומי לא מרעיד, וגם יפה, תשמע, בסוף המחווה הישראלית, שזה נחשב, נראה לי המשלחת בין הגדולות, אולי הגדולה ביותר, שהגיעה לטורקיה, ובאמת מצילה חיים, עוד בניין, עוד אדם, עוד ילד, ואותם טורקים, לא יודע אם טורקים העם הטורקי עצמו, אבל בוודאי ארדואן שמנפנף בשנאת ישראל, ומנפנף בהקש שלו עם החמאס.
חטף את הבומבה שאומרת שיכולה לעלות לו בבחירות שנערכות שם בעוד מספר חודשים, אני לא מאמין, לפי דעתי השלטון שלו הוא דיקטטורי אמיתי ולא יעזור.
אבל אין ספק שהוא ראה...
אומרים שזה יכול לעלות לו בשלטון.
טוב, אומרים, אי אפשר לדעת, כמו שאתה אומר, זה משטרים דיקטטורים שהם לא דמוקרטיים, אתה אף פעם לא יודע מה זה אומר, אבל כן מדברים שם על שחיתות גדולה, על קבלנים שחסכו בברזל תמורת הרבה כסף, כך מדברים הדיווחים, ולכן ערים שלמות נמחקו, אתה רואה גם בניינים חדשים, אתה לא רואה בניינים דווקא ישנים, אתה רואה בניינים בסך הכל חדשים שקרסו, ואתה רואה שהיה שם שחיתות, ואתה מבין את הדברים.
שחיתות יש בכל מקום לצערנו, אבל במקרה, אני עקבתי אחרי התמונות, ולפעמים אתה באמת רואה שהערס מגיע עד השכונה החדשה. שכונות שנהרסו, והכביש שמפריד בין השכונה הישנה לשכונה החדשה, הוא גבול הערס. אני ראיתי דברים מדהימים, ראיתי שכונה, במעט התמונות שהספקתי לראות, אז אני לא מסכים איתך, ראית בתים חדשים שעומדים ומשקיפים על הערס שנמצא מעבר לכביש.
אוקיי.
וכמובן שיש שחיתות, שחיתות לתאמן לצערנו קיימת בכל מקום, בכל מצב, כל מקום שהוא מעורב בו כסף, ופה אנחנו עוד הפעם מדברים על רגולציה. אני לא חושב שהדברים האלה קיימים במדינת ישראל, שמורידים ברזל וכולו וכולו.
זכור לנו שסיפור אסון ורסאי עם הפלקל.
אסון ורסאי זה לא הורידו ברזל. לא, חסכו. זה היה תזה, אני מכיר טוב את הפלקל, אני בניתי עם פלקל, ויש הרבה בתים עם פלקל. פלקל זה היה רעיון גאוני שהיו צריך ליישם אותו, היו צריכים לדעת, לא עשו את זה לחסוך בכסף את הפלקל, עשו את זה כדי להרוויח מהירות. אגב, היום אני ארגיע אותך שבבנייה החדשה, אין פלקל ואין בלוקים בגג, הגגות הפכו להיות כולם אייזן ביטון. זאת אומרת, כל הגג הוא מביטון, ולא משנה, לא ניכנס פה למונחים טכניים. השאלה היא שאלה אחת, העתיד, לפי דעתי, הבנייה היום במדינת ישראל היא מחמירה מאוד, כן, מאוד מאוד קנים, מחמירה, קנים. עומדת בתקנים הרבה, יותר, הרבה כן. יותר גבוהים מאירופה. השאלה היא על העבר, ועל העבר צריך לחלק אותו לשני דברים, צריך לחלק אותו לרעידת אדמה של 7.8, וצריך לחלק אותו לרעידת אדמה של 4 נקודה משהו.
ולצערנו הרב, מי שיפגע חס ושלום, זה דווקא החלשים, דווקא הפריפריה, דווקא
החלשים.
אלה שגרים בכל מקרה בבתים כאלה ישנים, והם
בבתים שמשרד השיקון בנה בשנות ה-60, בתי הרכבות, שהם לא מתוחזקים, וחלקם הגדול זה דירות עמידר.
ותוכניות הממשלה לפינוי בינוי שם, לא מגיעות, כי פשוט זה לא שווה, וצריך עידוד, פה זו קריאה בעצם לממשלה, לבוא, להכניס את היד לכיס, ולהתחיל להזרים מענקים ותמריצים לאותם קבלנים,
שלעשות
את הדברים הללו, לפחות מבחינת פיקוח נפש.
אני רוצה להזכיר לך, את סוף שנות ה-80 העליזות, סוף שנות ה-80 העליזות, העלייה הגדולה מרוסיה, זה היה אריק שרון, שר השיקון, הסתובב בארץ כמו שריף, ופשוט חילק מענקים למי שבנה מהר. לא רק שבנה, אלא גם כן בנה מהר. אני זוכר אותו מסתובב על הטרשים ועל הערים בבית שמש, ואמר, 200 דירות, אם זה יהיה מוכן תוך איקס חודשים. אבל אז אנחנו נבוא לוועדות התכנון, והתוכנית תחכה לחתימת השר 3-4 חודשים. במקרה הטוב. אז זה באמת, יש פה איזשהו גלגל מסתובב שצריכים לדעת איך לחתוך אותו, ולפי דעתי, ארשר, תסלח לי אם אני אגיד לך. הפוליטיקאים לא יודעים לעשות את זה, צריכים לקחת אנשי מקצוע. אז בואו נעזוב שנייה את הנושא של רעידות אדמה בטורקיה, ואיך ההשפעות שלהם על ישראל, במדינת ישראל השבוע הייתה רעידת אדמה בכך שיש אנשים פריבילגיים, אנשים ששווים יותר, אנשים ששווים פחות, אנשים שאומרים לך בפה, לא מתביישים לבוא ולומר לך אנחנו שווים יותר, בגלל שיש לי, הקמתי חברה ואני מייבא למדינה דולרים ואני מחזיק בארץ מיליוני דולרים, הדעה שלי שווה יותר, וזה דבר בלתי אפשרי ב-2023. מסעודה מגדרה או מחדרה, איך זה נקרא? מסעודה מחדרה לא שווה ליאפי מספון תל אביב.
אתה יודע, זה דבר מדהים. למה אתה לא רואה מכתב של, לא אגיד לך נהגי מוניות, מכתב של אנשים שעובדים במקצועות יותר, פחות נחשבים, אתה יודע, טכנאים, אנשים שקמים, איך מישהו אמר? אלה שמפגינים זה אנשים שיכולים לקום בבוקר ולא לעשות
ולהפגין.
כלום. ולא לעשות כלום, והכסף זורם והכל בסדר. אלה שלא יכולים להפגין זה בגלל שיש להם עבודה והם צריכים להביא את הלחם הביתה.
כן,
וזה
רוצה...
מדהים איך שמדינת ישראל מתחלקת, נחלקת לשני החלקים הללו. אתה רואה את ישראל הראשונה, אתה רואה את ישראל השנייה.
ישראל הכל... הראשונה והסוואה.
והסוואה והמפונקת והפריבילגית ושהכל יש לה, ואתה יודע מה? זה אנשים, סליחה שאני אומר לך את זה, זה אנשים שיש להם הרבה כסף והרבה זמן פנוי. והרבה זמן פנוי, אתה רואה אהוד ברק, אתה רואה יעלון, אתה רואה כל האנשים שהם פנסיות התקציביות, אתה רואה אנשים שעשו אקזיטים, יושבים בבית וחפשים משמעות לחיים, וקיבלו משמעות, הם הולכים להציל את הדמוקרטיה, איזה ערך
הם
נפלא.
הם לא הולכים להציל לא, את הדמוקרטיה, ברור, הם הולכים רק ברור, לא ביבי, אין אבל, פה שום שאלה.
לא, אבל בשבילהם, איך שהם מציירים את זה, איך שהם תופסים את זה, כן? להציל את הדמוקרטיה, ואז יש להם ערך, הם יש להם מה לקום בבוקר, תשמע, הם עשו משהו בחיים, על המצבה שלהם יכתבו, לא רק עשיתי הון לביתי ונסעתי
בעולם, תגיד לי, למה כל הכסף הזה נמצא במדינת ישראל, חשבת? למה פתאום כולם עכשיו מדברים להוציא כסף במדינת ישראל? אגב, מה יתרות מטבע זר של בנק ישראל, כבודו אולי יודע?
שמעתי אסטרונומי.
200 מיליארד דולר. 200 מיליארד דולר, אני אפילו לא יודע איך כותבים את זה. אבל לא משנה, למה הכסף הזה נמצא במדינת ישראל, חשבת? לא חשבת.
מה, יש אתה
לא אמור לחשוב. מה? עד לפני כמה חודשים, לא הרבה, 5-6, אולי 7 חודשים, באירופה היה ריבית שלילית. הווה אומר שאם החזקת כסף בחשבון באירופה, שילמת 0.75, שילמת, לא קיבלת. במדינת ישראל, ב-40 שנה שאני בעולם העסקים, לא זוכר ריבית שלילית. באירופה עד לפני 5-6 או 7 חודשים, אני יכול לבדוק את זה, הייתה ריבית שלילית. כל הצדיקים האלה שמוציאים היום את הכסף מהארץ, הם החזיקו פה את הכסף, לא מכיוון שהם אוהבי ציון, לא מכיוון שהם חובבי ירושלים.
יש ריבית גבוהה.
מכיוון שבאירופה לקחו מהם כסף.
כסף, ופה עוד מקבלים.
ופה, גם לפני 7-8 חודשים לא קיבלו. לפני,
עכשיו,
קיבלו,
עכשיו, כן, עכשיו נגיד גם, מה עכשיו מעלה כל
גם,
הזמן.
עכשיו גם באירופה מקבלים.
כן.
אבל לפני, הכספים האלה הצטברו בארץ, כל החברות האלה צברו כספים בארץ.
הם לא חובבי ציון גדולים.
הם לא חובבי ציון, מכיוון שהם לא רצו לשלם ריבית שלילית. אירופה הייתה ריבית שלילית. לעזאזל אני אומר, מילה לא פרלמנטרית, לא נימוסית, אין מישהו שיצעק להם את זה בעיניים. הוצאת מפה כסף? למה הכנסת פה את הכסף? למה פה לא רק שלא שילמת עליו 0.75, עוד קיבלת עליו 0.3-0.4 פרוטו.
ועכשיו אתה לא מודאג שהכסף ילך?
ממש לא.
למה?
מכיוון שזה כסף ששוכב פה בבנקים, ויש פה יתרות מטבע זר אדירות, מדובר פה, בסופו של דבר, אני מכיר טוב את עולם העסקים. עולם העסקים נוהג מה שטוב לעסק. אז הוא מוציא את הכסף, הוא מחזיר את הכסף, הוא יעשה בסופו של דבר רק מה שטוב לו. לחלקם הגדול יש בעלי מניות, ואם זה לא לטובת העסק, אז בעלי המניות יכריח אותו, הבורד, הדירקטוריון, יכריח אותו להחזיר את הכסף. מדינת ישראל היום כל כך חזקה פיננסית, שגם אם יעזבו אותה מ-200 מיליארד, 10 מיליארד, 20 מיליארד, 30 מיליארד, זה מכה בכנף. אנשי עסקים עושים מה טוב לעסק. בהצהרות זה נראה מצוין.
כן.
בהצהרות כן, זה נראה, מראיינים אותך בטלוויזיה, בתקשורת, הפכת להיות מאיש עשיר אנונימי לאיש עשיר מפורסם.
אבל אומרים שאולי זה סוג של נבואה שמגשימה את עצמה. זאת אומרת
הבעיה היא פה מגל. אתה יוצר גל. בוא, עזוב. עושים בעסק מה שטוב בעסק. יש, אני לא חושב שכל אנשי העסקים בשמאל. אני רק לא שומע את אנשי העסקים בימין שאומרים, אנחנו נחזיר את הכסף הביתה, נביא את הכסף, אבל לפי דעתי זה קיים.
בוא.
אבל אותם לא שומעים בתקשורת. הבעיה שלנו היא תקשורת, 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 ובזה אנחנו חלשים מאוד. השיבנו השם אליך ונשוב, הרב שלוימה קרליבך. La 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 la
איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה. בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה, וביום ראשון הקרוב על מניעת סרטן באמצעות בדיקות מקדימות ושמירה על אורח חיים בריא. באולפן יתארח דוקטור יגאל קושניר, מומחה בכיר במכון האונקולוגי של בית החולים מאיר מקבוצת כללית. עניין משפחתי, ראשון 11 בבוקר, בהגשת רחל פסטאג.
האזינו לדברי הראשון לציון, הרב הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, על בר המים ההיברידי, נועם 2.
הנה לברך בזה את ראשי נועם 1 ונועם 2, שהם מזכים את הרבים. המציאו פחם מיהודר, שאופן אוטומט מגיע לשבת, אין בזה שום חשש שחילו שבת.
אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
20,000 נשים לא טועות. הסרת שיער בלייזר עושים רק בפילוג'יק, המרכז המוביל בירושלים להסרת שיער וטיפולים אסתטיים רפואיים. מכשור מתקדם, צוות מנוסה ו-25 שנות ניסיון. בטוח שתצאי מרוצה. באחריות. אפילוג'יק. לפרטים כוכבית 2204.
תעשו חשבון מי עושה הכל כדי שתענו מאוד שקט. תעשו חשבון איפה הכי נוח לכם. פותחים חשבון בלאומי ונהנים מהלוואה בתנאים נוחים במיוחד. 30,000 שקלים ב-30 תשלומים בלי ריבית, או ממענק של 1,200 שקלים. לפתיחת חשבון ולפרטים, היכנסו לאתר או הורידו את אפליקציית לאומי. בכפוף לעמידה בתנאים המזכים ולתנאי המבצע. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
עכשיו איתכם, סוגרים שבוע עם עורך הדין יצחק שיינפלד ואשר מדינה.
זהו, חזרנו לקטע האחרון לאחר ששמענו והתלהבנו והכל, והשבוע הולך להיות שבוע קשה.
כן.
בכלל, אתם מתכוננים לגור בירושלים, אני מאוד מפחד שכביש אחד יהיה חסום. מה יותר קל מאשר לחסום את הכבישים ולא לאפשר לחברי הכנסת להגיע? רגע, מישהו חשב על זה פעם, על איזה פיליבסטר כזה? מודיעים לכל חברי האופוזיציה להגיע כבר מוצאי שבת לירושלים, ומיום ראשון הדרכים חסומות. רעיון.
טוב, אז אולי יעקבו איזה יום יומיים, אבל בסופו של דבר המשטרה תמיד מפלסת את הצירים, עוד לא היה כזה דבר שחוסמים את, פיזית את תנועת כלי הרכב של חברי הכנסת לתוך...
זה קרה. זה קרה, אז בוא אני אזכיר לך, אתה לא זוכר, אני הייתי שותף לזה, היה שלג כבד בירושלים, והייתה איזושהי ישיבה חשובה, חבר הכנסת לורנץ היה אז חבר הכנסת, ועשו רכבת, הכבישים היו חסומים, ועשו רכבת לחברי הכנסת.
מה אתה אומר? בכל מקרה, תשמע, הנושא הזה של הפגנות, הם יהיו, אבל אני חושב שהם יהיו פחות משמעותיות. מה שמדברים פה עכשיו זה סוג של השבתת המשק ביום שני, אם אתה שמעת על כך, אמנם ההסתדרות לא בסוד העניין, וגם משרד האוצר הוציא מכתב אם ראית
שהוא... וגם ועד עובדי התעשייה האווירית כבר הודיע שהוא לא מצטרף.
ועוד ועוד ועוד, אבל מדובר באיזשהו התארגנות... הייתי אומר, אליטיסטית של כל מיני חברות, כמו הייטק, ואפילו...
כן, חברות הייטק יכריזו על יום חופש.
כן, ועיריית תל אביב גם כן הודיעה שתשחרר את עובדיה לצורך העניין הזה. אני לא חושב שזה יהיה יותר מדי משמעותי, זה שהוא יהיה אקט של מחאה, אבל בסופו של דבר, אני רוצה להגיד לך, בסוף, אין משהו שעכשיו אני רואה שיכול לעצור את הרפורמה.
כן, אבל אתה עכשיו, אתה אומר, אני לא חושב, אני לא חושב. אבל מה יקרה אם תקומו ביום שני בבוקר ויהיה לכם ככה? שביתה של הפרקליטים, השבתת מגן של הפרקליטות. אני, אגב, אני עד לרגע זה לא יודע מה קורה עם עובדי הכנסת. אם קמים בבוקר ויש שביתה של עובדי הכנסת.
אין, תקשיב, יש הסתדרות, אף אחד, אף גוף רשמי לא יחז על הסתדרות, על השביתה, בוא נגיד את זה. מדובר על מה, על התארגנות מחאתית. בן אדם שמחליט לא, לא לבוא לעבודה והוא עובד מדינה, אז הוא לא יכול. בדיוק, הוא יפסיד, זה הכל. אין שום התארגנות כזאת, אין מלך, אין חשש. ולכן אני אומר, אני לא רואה משהו שעכשיו באמת יעזור.
אתה אומר ככה, שעובדי הרכבת לא שובתים.
שום דבר.
הנהגים בדן לא שובתים.
המדינה ממשיכה כרגיל.
אני רק מפחד מהסטודנטים בשדה התעופה.
כן.
הסטודנטים שעושים את הבדיקות בשדה התעופה.
כן, כי אתה באמת צריך ככה לטוס, אבל תשמע, בסופו של דבר, ועדת החוקה, מי שעוקב אחרי הדיונים שם, היא ממשיכה, בוא נדבר על המהות, יונחו בעצם שני סעיפים ראשונים מתוך הרפורמה.
להצבעה לקריאה ראשונה.
כן, הסעיף הראשון מדבר על הוועדה לשינוי הרכב
הוועדה לבחירת
שופטים,
שזה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
כן, אם לא המשמעותי ביותר, כי בסופו של דבר, זה הכוח שאתה ממנה שופטים, זה הכוח שאתה בעצם יכול להשפיע על זהות השופטים בבית המשפט העליון. אם לא תעשה את זה, אתה תקבל שיטת הסניוריטי, ואתה תראה פה את החבר מביא חבר ומשיך הלאה. והדבר השני, זה גם דבר נורא פשוט וטריוויאלי, שבגץ לא יוכל לפסול חוקי יסוד. לא היית מאמין שצריך בכלל כזה חוק, אבל הנה הגענו למצב
קיים.
שצריך להבהיר את זה, שבגץ לא יוכל לפסוק, לפסול חוק יסוד. אגב, זה בדבר שגם יכול לעזור לחוק של הרב אריה דרעי, שהרי תמיד
אומרים... להחזיר אותו, לא
להחזיר אותו. כן, כי תמיד שואלים מה זה יעזור שאתם חוקקו חוק, הרי בסוף יבוא בגץ ויפסול גם את החוק הזה. אז החוק ההוא כמובן הוא יהיה חוק יסוד, וצריכים גם להסביר, זה גם חוק נורא נורא פשוט, שבגץ לא יוכל להתערב במינויים שהכנסת עושה. כלומר, שרים כשירים על פי חוק, ושהכל עובר ואין להם שום בעיה חוקית, בגץ לא יכול לבוא ולהמציא כל מיני עילות, כמו סבירות, כל מיני דברים, כדי לפסול את המינויים של הכנסת. זה מינויים בעצם של העם, שהוא הריבון, וגם אלה דברים פשוטים שבכל העולם קיימים, לא צריך להגיד אותם, לא צריך
לסוכר אותם. רק במדינת ישראל.
רק במדינת ישראל, בכוח המופרז. שהבגץ לקח לעצמו וכל מיני עילות מעילות שונות, אנחנו צריכים לבוא ולהגיד את המובן מאליו. לצערי אנחנו עושים את זה בכל מקום, גם בכותל, להגיד שהרבנות הראשית, וגם בכל מקום אנחנו צריכים להגיד את הדברים.
מכיוון שאתם צריכים לחסום את ההתערבות של מי שמנסה לשלוט במקום העם, הבגץ מנסה לחוות את דעתו בכל נושא, בכל עניין, בכל תחום ובכל זמן, וכן, זאת שאלה, את השאלות שעומדת על המוקד.
לכן זו הרפורמה כל כך חשובה עכשיו במערכת המשפט, וכאשר אנחנו בעזרת השם נעבור אותה עד, את השני הסעיפים הללו, עד הקיץ, עד סוף פגרת החורף, אנחנו באמת נבין...
אתם תראו במקום אחר, אבל תגידי, מה הולך לקרות? עכשיו בוא נשאל שאלה אחרת. מה הולך לקרות, ונדמה לי שעלתה הצעה כזו, אם האופוזיציה מחרימה את המשכן, משאירה לכם את הבמה.
כן,
לא נחמד.
עלתה כזו הצעה, אבל אני חושב שמבחינתם זה לא יהיה נכון גם היסטורית. זאת אומרת, זה סוג של אקט, אולי מחאתי שמצטער באותו יום, אבל בסוף בדברי הימים ישאלו אותם, איפה הייתם? למה לא נלחמתם? למה לא עשתם...
בדברי הימים יש 64-0.
נכון, בסדר, אז איפה הייתם? מה תספרו? כי לא היה לנו רוב. זה לא עובר, צריכים... לדעתי הציבור שלהם דורש מהם להילחם, ולא לא משחקים שוברים את הכלים. אז הם ישקלו טוב לעשות את זה, לדעתי הם לא יוכלו לעשות את זה.
אבל יכול להיות פיליבסטר עצבני.
זה כן
יוצאו חברי כנסת אחד אחרי השני.
זה כבר קורה, וזה לא קורה רק, זה קורה בכל החוקים הכי איזוטריים של הכנסת, זה כל מיני תקנות לחוקי בנייה וכל מיני דברים, גם שם אין שום הסכמות, ושם הם מושכים אותנו לקצה, וזה בסדר גמור, זה החוקים, אנחנו עשינו להם את זה יפה מאוד פעם, בפעם הקודמת, והצלחנו בזה, אבל הם, צריך לומר, הם מאוד מפונקים, אתה רואה שהם נשברים מהר.
נשברים מאוד מהר. תגיד לי, מה יקרה פעם אם חבר כנסת בריון כזה רחב יתנגד לשני הסדרנים שיוציאו אותו?
תשמע.
השבוע כמעט היה מכות במשכן הכנסת.
נכון, נכון.
אם עופר כסיף הוא נאחז במיקרופון, הוא לא רצה לעזוב. מה, יש איזשהו יכולת ליושב ראש הכנסת להפעיל כוח? אני לא יודע.
תשמע.
להביא משטרה, להביא פלוגת מג"ב למשכן?
לא.
מה יקרה אם חבר כנסת יעזוק את עצמו? אני עכשיו מחריף, יעשו דברים שלא עשו עד היום, והם מסוגלים.
תשמע, אני מאוד מקווה שלא נראה את המראות של טורקיה או סודן, שבבית הנבחרים אתה רואה כיסאות מתעופפים ודברים. אבל אני רוצה לומר, סדרני הכנסת הם אנשים מאוד מיומנים, שיש בהם גם שילוב של נחישות, אבל גם רגישות. זאת אומרת, אנשים מאוד מיומנים, גם כשהם מוציאים, אז הם מוציאים במה...
מוציאים בכבוד.
אבל לא הגענו לזה, בעזרת השם לא נגיע לזה, אבל
לא הגענו לזה. אבל מישהו מתכונן לזה, או שגם על זה יקימו ועדת חקירה שבדיעבד?
תראה, הטמפרטורה באמת בתוך הכנסת ובתוך מליאת הכנסת היא עולה ועולה, אתה רואה באמת את
ה... תגיד לי, הטמפרטורה עולה גם בפרסה או רק באיפה שמצטלם?
זהו, זה מעניין שגם בפרסה,
מאחורנית, גם בפרסה היא עולה?
זהו, שתמיד בפרסה היית רואה ששם יש את הדחקות ויושבים ומדברים, היום אתה רואה אפילו את הנתק, אתה רואה שזה מחלחל, אנחנו רואים את
ישראל. בקיצור, זה ויכוח אמיתי, אנחנו חייבים את זמננו למיקרופון, אחרינו הרב אברהם יוסף, תודה ל... איש היינו עם הטכנאי, היה איתנו אשר מדינה, מזכיר סיעת ש"ס, אני איתכם יצחק שיינפלד, שבת שלום.
שבת שלום.
הדר בחוין על המרכבה שוזו מישה לפני וחיסאי חסד ורחמים מולך
ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה
כל חי תמיד איתי
כל חי כל חי תמיד איתי
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית חסדי נעמי דואגים גם להם
נרות לחופה לקחנו, לקחנו, טבעת יש, כוס לחופה יש, ומה עם מפתח לדירה?
המפתח במזרחי טפחות. מתחתנים? הכירו את תוכנית בשעה טובה של מזרחי טפחות. פותחים חשבון עוש בנוסף למשכנתה ונהנים מהטבות בלעדיות. הטבעת הצטרפות עד 100,000 שקלים בריבית מועדפת, הטבעת בתנאי המשכנתה ובנקה אישי שזמין עבורכם במגוון ערוצים. לפרטים חייגו, כוכבית 8860. בשעה טובה, הדרך לדירה הרבה יותר קלה. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
האזינו עתה לדברי הרב הגאון ראש מוסדות יביע אומר הרב יגאל כהן שליטה על בר המים ההיברידי נועם שתיים
נועם שתיים החדש, מכשיר נפלא הוא כל שבת יכנס לבד, בלי מגע יד אין מצב של שוכחים, נכניס אותו לשבת כל אחד יכניס את זה לביתו ובעזרת השם יתענג בשבת ובימים רגילים שיהיה ברכה והצלחה לכל הקונים, אמן כן ירצה
אז תתקדמו לנועם שתיים היברידי כוכבית 20-26 כוכבית 20-26 אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת
יואו, איך כואב לי הראש מלחכות לסיטי?
רק במגדל. תור לבדיקת סיטי, MRI, אולטרסאונד ועוד, תוך יומיים בלבד. והפענוח תוך יומיים נוספים. ובנוסף, סל התרופות היחיד ללא השתתפות עצמית. התאמת תרופה אישית לכל מחלה. ותור לרופא מומחה תוך 3 ימים בלבד. בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך. עכשיו, אצל סוכן הביטוח שלך. מגדל, חברה לביטוח בעם. עד 2 ימי עסקים. השירות ניתן אצל נותני שירות שבהסדר בכפוף לתנאי החברה ולתנאי הפוליסה.
משפצים דירה? אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. ברזים, קיורים ובריקים החל מ-99 שקלים. מרכז הקרמיקה והשיש, סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה. העבודה 36 אשדוד, כוכבית 5779.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
נועם שטיין, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
עקב רעידות האדמה, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
בוקר טוב, צריך ללכת ללימודים. זה הזמן להתעורר ולרשום את הילדים והילדות לגנים ולבתי הספר. והשנה זה הרבה יותר קל. נכנסים לאתר העירייה ורושמים את כל ילדי המשפחה בפעם אחת ובמקום אחד. הארכנו את ההרשמה עד 15 בפברואר. שתהיה לנו שנה טובה ירושלים.
בימי החורף חשוב לזכור את הקשישים, ניצולי השואה והנזקקים שאין ביכולתם לחמם את הבית. חסדי נעמי דואגים גם להם.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9:00.